כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אנחנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב חייזר. דני מוג'ה.
נכון.
אתה יודע למה קראתי לך חייזר?
משהו שרומז למשהו שקשור בסרט שאולי היום נדבר עליו.
בדיוק, כי בכל תוכנית אנחנו עוסקים בסרט אחד.
חשוב.
חשוב, משפיע, מצוטט, כזה שזוכרים אותו.
מצליח למדי פעם.
כן, כזה שיש מה לדבר עליו במשך 45 דקות.
והסרט של השבוע מה הוא?
הוא זה.
Oh God, it's moving right towards you. Move, get out of there. Why don't you move? Dad, move down. Move down, get out.
טוב, אנחנו שמענו עכשיו קטע מתוך הנושא השמיני. הסרט המפחיד.
אליאן.
משנת, כן, משנת 1979.
סרטו של רידלי סקוט. יש נכון. לזכור, כי כשאומרים הנושא השמיני או אליאן, יש 1, 2, 8, 17, 2000. נכון. לכל אחד, לא לכולם היה את אותו במאי.
כן. ולמה אנחנו מדברים על הסרט הזה? לא בגלל שעכשיו יצא סרט חדש מהסדרה, על ידי אותו במאי, דרך אגב, רידלי סקוט, נכון?
לא, לא, אולי אפילו למרות שיצא סרט חדש. כדאי, זה הרגע להזכיר שפעם היה אליאן אחד, הוא היה שווה לדבר עליו עוד לפני שעשו את האליאן 2. זאת אומרת, באמת היה, לא שלא היו סרטים בסדרה חשובים וטובים,
כן.
אבל אליאן אחד הוא אירוע קולנועי, משמעותי, קולוסלי. אני צריך לזכור, כי הוא נעשה בשנות ה-70, כמו שאתה אומר, וממול אנחנו מדברים על סרטי מלחמות הכוכבים, וזו ראייה אחרת לגמרי של מה זה מדע בדיוני, שהם בכלל לא מדע בדיוני, כן? הם עתידני, אולי הם אפילו לא עתידנים, אומרים שהם בעבר מתרחשים, וגם החיבור המאוד מיוחד בין סרט אימה ומדע בדיוני, כי יש בו המקום הזה שהם מתחברים יחדיו, הצד הגותי של סרטי מדע בדיוני.
רגע, רגע, אתה יודע לספר את התקציר, אתה כאילו מפליא עכשיו בניתוח, ואתה יודע לספר את התקציר בכלל?
לא מסובך, דווקא זה סרט לא מסובך במיוחד.
כן.
חללית מסחרית, משובה לכדור הארץ, קולטת מסרי מצוקה מאיזשהו כוכב שהם חולפים לצידו, ובמהלך הסיור לבדוק, הם מגלים שבעצם נחתה שם פעם איזושהי חללית אחרת או התרסקה, ואחד מהסיירים בעצם נדבק ביצור חי, ושגורם גם למותו.
מה זה גורם למותו?
אני לא רוצה לספר הכל. אתה אומר לא ספוילר, לא ספוילר. מפרק אותו מבפנים, בהתחלה מבחוץ, מתלבש לו על הפרצוף, כן, שזה...
אחת הסצנות הזכורות ביותר בתולדות הקולנוע אי פעם.
כן, אבל זה מגיע לגברים שיזכרו, תכף יסבירו לנו, מגיע להם שפעם אחת יאנסו להם את האף. וכן, ו...
והמפלצת פורצת לו מהבטן,
אחר כך, כן, כן, כן. וכמובן, אז המפלצת בעצם מתמקמת בחללית הזאת, וזה המאבק של... בהתחלה שבעה, אחר כך שישה, חמישה, ארבעה, ובסוף נשארת אמה אחת.
ריפלי.
ריפלי. שצריכה להיאבק במדפאקר הזה, ולכן לסרט קוראים בעברית, הנוסע השמיני, רמז דקיק שבדקיקים, ספוילר כבר בגוף הסרט, אבל אני לא מאלה שמפרדים מספוילרים, וזהו, המאבק בין, מאבק ההישרדות בין אנשי החללית ליצור שחדר לתוכם.
Oh god.
Oh no.
Don't touch it. Don't touch it.
כן. עכשיו תסביר לי למה אם כך סרט של מדע בדיוני, כן? עם חייזר וכאילו מפלצות כאלה, וזה, פתאום תופס את הבמה הזאת כאילו, זה סרט נורא נחשב. נורא מכובד. איך זה יכול להיות?
אני חושב שקודם כל, האימה הזו שהיא מבפנים, על כל המשמעויות שיש לעניין הזה.
אבל מה זאת אומרת? תסביר במובן המופשט, מה זה אומר?
קודם כל, הפיזי. היצור הזה חודר לגוף, הוא חודר לגוף החללית, הוא חודר לגוף של האדם, הוא מסוגל לחדור לתוך הרקמה האנושית, וגם הטכנולוגית. הוא משוטט בתוך החללית, כן, הם מחפשים אותו במבוך של העברור של החללית
בסדר,
הזאת.
בסדר, בסרטי מפלצות היו תמיד, הרבה לפני. אז מה פה קורה?
נדמה לנו, אגב, נדמה לנו. Okay. הוא חלוצי, אנחנו לא משופעים בסרטי מפלצות כאלה, והחזון הוויזואלי של הסרט, הוא סרט מאוד 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 אפל. Mm-hmm. ההתנהגות של האנשים היא קצת מנותקת. אין את מה שאתה מצפה, שיהיה זה כל המאבקים הפנימיים שבדרך כלל לשבעה, שמונה אנשים בצורה כזאת, הם נעשים בצורה קצת מסתורית. Mm-hmm. יש פה מהפכים עלילתיים שלא נגלה אותם אולי. מה שאתה רואה זה לא בדיוק מה שאתה רואה. אתה מגלה שיש עוד בעולם הטכנולוגיה הזה שנראה אנושי, מתגלים שיש בו עוד פנים לא אנושיות בתוך העולם הזה.
כן.
ומדע בדיוני, בדרך כלל, כשהוא עסק ביצורים, בפרשנות המקובלת, הוא עסק ביחסים הבין גושיים. בעצם, האימה של האמריקאים, הזרים, מתבטאת בסרטי המדע הבדיוני. כשהיחסים מאוד מאוד מתוחים עם ברית המועצות, אז הם יצורים רעים. כשקצת מתקרבים, אז מגיע איתי, ואנחנו צריכים ללמוד לאהוב אותם. זאת אומרת, יש איזה, כן, זה מין ברומטר של היחסים הבינלאומיים של ארצות הברית, והפחד מהזרים הפוליטיים. פה, הפחד הוא מאיזשהו יצור פנימי, שאחר כך, לאורך הזמן, אנחנו מגלים שבעצם, מבחינת היסטורית, יש פה משהו שחדר מזמן כבר לתוך החברה האמריקאית, כי אתה יודע, האמריקאים עוסקים באמריקאים. וגם העניין של הגיבורה, במרכז הסרט עומד גיבורה, אבל הבאת הגיבורה לחיזוק לשלישייה, אתה יודע, היא תגיד לך.
אז נמצאת איתנו, מבקרת הבית שלנו, חוקרת הקולנוע והמרצה לקולנוע. ליאור אלפנט, אלן.
שלום.
אז תסבירי לנו, שני הגברים שיושבים פה, ולדעתי ממש משקשקים מפחד כל פעם שאנחנו רואים את הסרט הזה. בכל זאת, תסבירי לנו מה מיוחד כל כך בסרט, או יותר נכון, בגיבורה של הסרט, בזכיר הזה.
אני רק רוצה להגיד שגם אני משקשקת מפחד שאני רואה את הסרט הזה.
אפילו את.
אפילו אני שרואה כל כך הרבה סרט. לא, אני חושבת שמה שמיוחד מאוד באליאן, זה שקודם כל מבחינת הז'אנר של המדע בדיוני, כן יש לנו כאן גיבורה כמעט פעם ראשונה שאנחנו רואות ורואים גיבורה, אישה, מפקדת על חללית, מאוד חזקה, שנשארת איתנו עד הסוף, וגם לסרטים הבאים. מבחינת סרטי אימה, זה דווקא לא כל כך מיוחד, כי יש לנו הרבה פעמים נשים שנשארות אחרונות, אבל בסרט הזה ספציפית, ריפלי היא מההתחלה עד הסוף סובייקט. היא לא רודפים אותה בגלל המין שלה. לא נכון. רודפים אותה מגדרית. זה כן. לא, היא לא צריכה לחפר על חטאים שהיא עשתה בעבר. להפך, מי שעושה את רוב החטאים בסרט אלה גברים.
כן.
שנחדרים. ולכן הם מתים. אבל אצל ריפלי זה לא קורה. היא אייקון. ריפלי היא הרבה יותר מדמות כבר, בטח היום.
נכון.
ריפלי היום היא יותר מהדמות שהיא נכתבה בתסריט.
מהי בתסריט?
היא יותר מהמפקדת על החללית שמצליחה להרוג את הנושא השמיני הזה ולהוציא אותו. היא יותר מזאת שנמצאת שם כגוף שחוקרים אותו על ידי, בסרט הבא, בסרט השני. היא יותר מסיגורני וויבר, היא יותר מסך חלקיה. היא כבר, אחרי אליאן, כבר אי אפשר לעשות כמעט דמויות בסרטים דומים שלא באיזשהו מקום מצטטות את ריפלי. היא אישה מאוד מאוד חזקה, היא מנהלת מערכת יחסים שם, היא מצליחה להתגבר על כל מכשול שיש בפניה, כולל הריב המוחלט שיש לה במשך כמה שנים עם הממסד.
I don't understand this. You've been here for 3.5 hours. Now how many different ways do you want me to tell the same story?
Look at it from our perspective, please.
מה הכוונה היא מעבר לריפלי, תסבירי?
קודם כל, אני חושבת שיש באליאן, קצת כמו בקיץ של אביה, במובן מסוים, שגם אנשים שלא ראו מעולם נושא השמיני יודעים מי זאת ריפלי. במובן שבישראל, נגיד, לא באים ליום הולדת שלך, ואתה ישר אומר, זה הקיץ של אביה, לא רוצה שיהיה לקיץ של אביה, אפילו אם לא ראית את הסרט. היא מצליחה לעבור את כל המכשולים שיש לה בדרך, והיא מצליחה לעשות את זה בדרך שבה אני גם ארחם עליה, אני גם ארצה להיות היא, אני גם ארצה שהיא תנצח, אני גם אמשך אליה, וכל הדברים האלה ביחד באותה דמות.
למשך אליה היא אובייקט מיני?
בוודאי שכן, היא נמצאת קרוב הסרט בתחתונים.
כן.
שזה אגב משהו שלא היה בתסריט, זה משהו שממש רואים את הקרב שהיה בין רידלי סקוט לבין המפיקים, שאמרו, בתסריט היא לבושה. וכנראה שהיה שם איזה מצב שאמרו לו, אולי תפשיט אותה. כי בכל זאת, הגיבורה שלך כל כך חזקה,
רואים לה אפילו את החריץ בטוסיק.
ממש. באחת הסצנות המגוחכות, דרך אגב, זה מגוחך, איך שהתחתונים שנראים.
רגע, אבל אין לה בן זוג.
נכון.
אין לה אהבה.
יש לה חתול.
נכון.
ובמובן הזה היא אייקון לסבי.
זאת אומרת, היא הייתה צריכה לוותר על כל אלה. בשביל להיות מפקדת קרייריסטית, היא צריכה לוותר על משפחה ועל סקס.
נכון, מהבחינה הזאת זה מאוד מאוד נכון, ולכן זה גם, אני חושבת שזה, יש לזה, הסרט הוא מאוד ביקורתי כלפי פמיניזם באופן כללי. זה נחשב
סרט... הסרט הוא ביקורתי על פמיניזם?
ביקורתי כלפי פמיניזם, בעיניי. הוא סרט שנחשב מאוד מאוד פמיניסטי מצד אחד, בגלל ריפלי. ובגלל הפחד של, כאילו, כביכול הפחד של גברים מפני לידה, שזה הרי מה קורה בסרט? כל מי שחודר אליו הזרע יולד ומת.
טוב, אבל הוא חודר דרך האף. נו, באמת. בסדר, אבל... זה באמת, כל מי שחודר לו זרע דרך האף ימות.
אולי. כל מי שחודר לו דרך זרע דרך האף.
ככה זה בסרט.
לא, ומאוד ברור שבסרט יש פחד עצום כלפי מהתאברות. זה מאוד ברור שמה שיוצא לך מהגוף בסופו של דבר הורג אותך.
אבל רגע, את לא חושבת שהדבר הכי מפחיד בסרט זה המפלצת עצמה?
אני חושבת שהדבר הכי מפחיד בסרט זה המפלצת עצמה, שהיא בעצם פוט ענק שיוצא אליך, עם שיניים. וזה מה שקורה, יוצא פוט, ואז מהפוט יוצא עוד פוט, והם כולם עפות עליך, הפוטים האלה.
אז זה
וגינה דנטטה, זה לא רחוק בכלל, האמת שזה ממש לא רחוק.
בעצם מה שאת אומרת, זה בעצם הפחד הקדמוני הזה של הגברים מהמלטעות האלה של האישה.
אגב, זה לא רק של גברים, זה גם של נשים. אנחנו מפחדים, מפחדות הרבה פעמים מהעברים, אנחנו לא מכירות, אנחנו לא יודעות, וגם גברים בלי קשר. זה נכון תמיד.
זה מה שנקרא פיטפוט.
פודקאסט, אתה עושה פודקאסט היום.
אנחנו בשידור הציבורי, אני לא בטוח שאנחנו כולנו ישרוד אחרי השידור הזה. זאת אומרת, הפחד מהאישה במובן העמוק.
לאן הם נכנסים הרי? איך נראית החללית? איך נראית החללית אליה כולם נכנסים? הם נכנסים לחללית שנראית כמו רגליים פתוחות, עם דלת שנפתחת כאילו אנחנו נכנסים לתוך גוף של אישה. ואני חושבת שכמעט כל דבר בסרט הזה, מבחינה עיצובית, מדגים פחד כלשהו. או מווגינות, או מ... כאילו זה... המפלצת זה ממש ברור.
רגע, רגע, ותאמרי לי, אבל הפמיניזם, איך הוא קיבל, הפמיניסטיות, או הביקורת הפמיניסטית, איך היא התייחסה לסרט? הוא סרט שמקדם את הרעיון הפמיניסטי, או שיש פה איזה רגרסיה?
כן, יש פה דואליות בסיפור.
קודם כל, יש פה דואליות מאוד זה. אני חושבת שכשהסרט יצא, הפמיניסטיות עפו עליו. הם חשבו שמדובר פה ביצירת מופת פמיניסטית, ובמשך שנים נחקר והוצג כאחד הסרטים הפמיניסטיים הגדולים שנעשו. לא משנה שמדובר כאן במאי. ריפלי הוצגה כגיבורה שהיא הפכה לאייקון וכולי. רק בשנים האחרונות התחילו פתאום לחשוב, אולי יש פה משהו טיפה יותר מורכב. אבל במשך הרבה מאוד זמן זה הוגדר כיצירה פמיניסטית.
למה זה לא פמיניסטי?
כי זה לא פמיניסטי, כי בוא נחשוב על זה, למשל, איך ריפלי מסתובבת בחללית. היא מסתובבת בחללית עם תחתונים וחזייה. לא חזייה, גופייה.
נכון, נכון.
בלי חזייה למעשה. מה קורה לה בסוף? בסוף היא נכנסת לתוך התא שלה ונרדמת, כמו היפהפייה נרדמת, מחכה לנסיך שיציל אותה וינשק אותה ושלום. ואני אפילו לא מדברת על הסרטים השני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. שבסופו של דבר, בסרט האחרון כבר, זה כבר לא הפחד מהאימא, אלא הפך להיות, אנחנו לקחנו את האימא והפכנו את זה ל-The Creator, שהוא בבירור גבר. זאת אומרת, אם בסרטים הראשונים, הבמאים והתסריטאים נתנו אפשרות לאישה להיות זאת שיוצרת, בסרטים האחרונים זה כבר בבירור הלך המקום של האישה כאימא והפך להיות הגבר שיוצר את האישה. בסרט האחרון הוא מסתיים כשיש לנו פה ביציות שהגבר מטפל בהם כמו הרופא של פריון.
מעניין.
זה כבר לא האימא שנכנסת... הבעיה היא לא הלידה, הבעיה היא היצירה שהגבר הוא המזריע.
Unless somebody has got a better idea,
will proceed with Dallas's plan.
What? And end up like the others? No, you're out of your mind.
You got a better idea?
Yes. I say that we abandon the ship.
חברים, אני אקטע אתכם, אתם מדברים כבר מאוד מהר על המשמעויות וכו', אבל רגע, שנייה, בואו נדבר על פני השטח. הסרט הזה מאוד מאוד מפחיד, גם בלי סמלים ומטאפורות.
כן, הוא מפחיד. ראשית, זה מתחיל מהפן הוויזואלי.
זה מפלצת מכוערת באופן מיוחד.
כן, היא מין... בין, אפילו קשה לתאר אותה.
חצי גולגולת כזאת, פלוס חרק, פלוס...
כן, ויש בה אלמנטים של מדוזה כזאת, זה משהו, יש תחושה שהוא...
היא הולכת להקיא פה.
יש תחושה שהוא דביק.
כן, יש איזה סליימי כזה.
כן, והוא...
איך חשבו על הדבר הזה בדיוק?
בדרך כלל הולכים למה אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים משהו שאפשר להחזיק, שהוא מוצק, אז הולכים על הפוך, ו... יש פה רבזים של בעלי חיים דוחים, יש פה משהו מן החרקים גם.
יש פה רע מכל דבר.
קודם כל צריך אבל להגיד את השם של המעצב, זה נורא חשוב, זה באמת, HR גייגר, הוא אחד המעצבים, אני חושב שהוא היה אדריכל, הוא לא מעצב מפלצות גייגר באופן כללי, זה לא העבודה שלו.
איש לא בריא בנפשו, יצר את המוטציה הזאת.
אבל היא מדהימה.
כן, זה מאוד מאוד יעיל הדבר הזה, ואז לכן, גם כשלא רואים אותו, כי הוא הצליח הרי להסתתר, הוא משנה גדלים, הוא חומק, הוא נמצא בכל מקום, אבל צריך להגיע לכל מקום, אז הסאונד שמלווה אותו בשעה שהוא מתנועע, האופן שבו הוא תוקף, אני לא זוכר דבר כזה, זאת אומרת, הוא תוקף, בעצם מתנפל, הוא לא רומז שהוא יהיה מסוכן לפני שהוא מתנפל, והוא פתאום מתנפל ונדבק כמו הלוקה, ובמקרה הראשון הוא גם ממש כמו חונק את הפנים של, ומין מסכה כזאת, הוא הופך למסכה, כמו באוניבאבא, מסכה שאפשר להיפטר ממנה, אוניבאבא סרט יפני, שברגע שהמסכה נדבקת לפנים, היא הופכת קצת לחלק ממך, ואז שאתה הולך, או אתה שוכב, עומד למות אולי אפילו, אבל היא הופכת להיות הפנים שלך. אם לא די בזה, אחר כך באיזושהי דרך, היא חודרת לתוך הגוף שלך.
זה דוגר בך.
זה דוגר מבפנים, אני לא יודע בדיוק את התהליך הביולוגי, איך זה עושה את זה בדיוק.
לא תשעה חודשים, זה
לא דבר. זה לוקח יותר מהר.
ואחר כך זה מתפרץ לא מהמקום שבו בדרך כלל יצורים שנמצאים בתוך הגוף, של נשים בדרך כלל,
או של נקבות. ב-100% מהפעמים.
נקבות בדרך כלל, כן. כי אישה זה משהו שאנחנו לומדים להיות, נכון, סליחה, הנה, אני מתקן את
הרפה.
כן, כן, כן. מרסי, סימון. והוא מתפרץ מהמקום הלא נכון, ומבקע אותך. הוא גם גדל מאוד. עכשיו, לא רק זה, גם החללית עצמה, שהיא טכנולוגיה, הייטק, והדברים הכי רחוקים מאיתנו, היא לא רק הקווים האסתטיים שאפשר לקנות אותם, כן, זה לא משהו, זה התפתחות של מה שאנחנו מוצאים באיקאה. יש לנו דברים משוק הפשפשים גם, זאת אומרת, יש לנו איזה יושן כזה של...
אתה מתכוון לחללית שבו מוצאים את האליין, לא לחללית של ריפלי.
כן, כן, כן. והחללית של המפקדת, זאת שאנחנו נמצאים בה, הרבה מאוד אזורים שלה הם לא מוארים כל הזמן. הם מפעילים בעצמם. אתה עולה במסדרונות ומפעילים בעצמם.
כמו בחללי, איך אומרים את זה, של האוויר.
כן, כן, כן.
בגלל שזה פלורסנט כזה שמהבהב, לא מוארג נכון.
כן, כן, כן. וגם המסכים, למשל, הם לא מסכים חדים, בעיקר היום שאתה מסתכל על זה, הם מסבנים קצת, הם נראים, היום הם נראים כמעט כולם.
זה לא HD.
כן, כן, כן. הם לא השיגו HD אז לחלליות, בעתיד. כן, יש שם כזה.
גם בעכשיו, גם בחדש, עדיין המסכים לא נראים...
כן, וגם יש משהו מעניין שהחיים שלהם, בסרטי מדע בדיוני, הרבה פעמים מנסים לדמיין, אז איך יהיו החיים במקום הזה? אילו פתרונות יהיו, אם אתם זוכרים את אודיסאה בחלל, אז יש שם את הבדיחה הזאת, שעדיין מדברים בבל קומיוניקיישן, כאילו אותה חברה עוד תשלוט, אבל פתאום יש שם שיחת ועידה כזאת, והוא רואה את הבת שלו. וואו, בעתיד, כשאנשים ידברו בטלפון, הם יוכלו לראות זה את זה.
צדק, קובריק.
כן. פה אין, אין לזה משהו, גם היחסים ביניהם, הם לא עושים איזה פעולות יוצאות דופן. כן. תחשבו, בתוך החללית הזאת אנשים מתנהגים, וזה בסוף צריך מברג, צריך לסגור משהו, צריך לתקן משהו. אנשים מתנהגים בהתנהגויות רגילות, לא יוצאות דופן, החיים שלהם לא מאוד מאוד השתנו.
נכון.
יש מסביב איזו טכנולוגיה, וגם המשימות לא השתנו. אומרים, עזוב, אז זו חללית מסחרית, למה אני צריך לעשות ככה? ועדי עובדים, יחסי עבודה, שום דבר
בעצם. מדברים על מסכורות בתחילת הסרט, מדברים על המסכורות, על כמה הם מרוויחים, ועל כמה מרוויחים לפי היררכיית שכר של מפקדים מרוויחים יותר מזה, זה מרוויח יותר מזה. הדיבור הוא מאוד כאן ועכשיו, יחסית למה שהולך לקרות להם בעוד שנייה.
כן, שום דבר לא השתנה. זה, אתה יודע, עוד פעם, עתידנות יש שתי צורות, זה כמו היסטוריה, כמו שיש היסטוריונים שאומרים, בעצם אני בא לספר לכם ששום דבר לא השתנה. הנה, היו כבר אז יחסים, הנה הוא עשו, הלאו פרוטקציה, הנה היה זה, כן, זה קונספירציה, כל המילים משתמשים במילים של היום, או שאומרים, להפר, בואו נספר לכם כמה זה היה שונה, ואז הייתה מהפכה, גם על העתיד. יש כאלה שאומרים, בואו תראו איך בעתיד הכל יהיה שונה, יש כאלה שאומרים, בואו נראה לכם, זה יהיה רק מסכות, הכל יהיה אותו דבר.
אז מה אתה אומר לגבי האנדרואיד? יש להם בכל זאת אנדרואיד על הספינה הזאת, שהוא לא בן אדם אמיתי כמונו, הוא עשוי מרובוטים, והוא ינהול.
זה באמת החידוש הבולט כביכול.
אש, can you hear me? אש!
Yes, I can hear you.
כן, אנחנו צריכים לזכור שזה הסרט הזה, בסוף שנות ה-70, אנדרואידים הם הכוכבים של, תחשבו, אנחנו באותם שנים של בלייד ראנר.
נכון.
כן, זו שאלה שמעסיקה אותה.
שגם אותו במאי.
ותראו, האנדרואיד, מה מיוחד בו? אם הוא עשוי היטב, אנחנו לא יודעים שיש איתנו אנדרואיד. אנחנו לא יכולים לחשוד בו. כן? והסרט הזה, אגב, לא עוסק בזה. כשמגלים שיש אנדרואיד, הם מופתעים, אבל לא בצורה כזאת שהם לא חלמו שיש אנדרואידים בעולם. מצד שני, הם לא חשדו, והם לא כל הזמן חושדים כל אחד בשני האם הוא אנדרואיד. זה לא בבלייד ראנר שברגע מסוים אתה כבר מפסיק לדעת מי הוא בן אדם, מי הוא לא, מי, במי לחשוד ופה.
נכון, למרות שבחדש, בקונבננט, הם כן לא יודעים. הם לא יודעים אם האנדרואיד הוא האנדרואיד הראשון או האנדרואיד החדש, כי יש להם שם את אותו אחד, מגולם לדעת אותו שחקן.
אולי הקטע של הפחד הוא בכלל בחציית הגבול. בזה שבעצם לאדם יש את הטריטוריה שלו, זה כדור הארץ, וברגע שהוא מתחיל להיכנס לטריטוריות אחרות, וואלה, חביבי, חצית את הגבול, ויש עונש לזה.
טוב, זה, אתה יודע, לסרטי מדע בדיוני הקלאסיים, יש רק שתי תבניות. האחת זה תבנית שבנויה על מפגשים עם יצורים מן החלל החיצון, שמגיעים לכדור הארץ, ואז איך מתמודדים איתם? ובדרך כלל הדרמה אז היא יותר לא רק נגדם, זאת הדרמה החיצונית, זה כמו אסון טבע, ואז צריך להתמודד איתם בין אלה שרוצים לעשות ככה ואלה שרוצים לעשות ככה. השני זה באמת המדען המטורף, המדען שחורג מגבולות המותר, ובעצם הוא עובר לתחום האלוהי. או שהוא בורא גולם או מחשב, הוא בורא תבונה, עובר למקומות שהוא לא צריך היה לדרוך בהם, או שהוא נוסע במרחבים שהוא לא היה צריך להיות בהם, כמו בזמן, מסע בזמן, הוא מסוכן בגלל זה, כי הוא משבש סדרי עולם, וגם ההרפתקה הזאת של לחרוג מן הגבולות של המותר, ללכת אל מעבר למותר, צריך פה להתעסק למשל, כן, הרדמת אנשים לתקופה מאוד ארוכה, ואחר כך להתעורר כדי להרוויח, לחיות יותר מ-100 שנה, וכו' וכו' וכו'. אבל זה קלאסי. עכשיו, חלק מסרטי המדע הבדיוני אימצו פנימה את סרטי האימה.
כן.
ואז האימה הזאת שמגיעה היא קשורה גם במסע הזה, גם בחריגה מן הגבולות, כן? וגם היצורים האלה, יש מאמר מפורסם שנקרא Monsters from the Id, כלומר, היצורים המפחידים האלה שיוצאים מתוכנו, בעצם הם חלק מאיתנו, כן? ופה יש שילוב של שני הדברים. הוא גם בא מבחוץ ואחר כך הוא נולד
שניים במכה.
כן, בדיוק, בדיוק. ושילוב שני הז'אנרים, כי סרטי המדע הבדיוני פעם חלקם לא נראו כמו סרטי אימה. זה היה מפחיד, אבל זה היה יכול להיות, נגיד, סרט שנראה יותר כמו סרט מלחמה, שצריך להילחם נגד האויבים האלה. נכון. או דרמה פוליטית פנימית בין ראש העיר שאומר, בוא לא נגלה את זה, לבין קבוצה אחרת שאומרת, בוא נילחם בהם. זאת אומרת, זה תופס תבניות כאלה, לא בהכרח של סרטי אימה. יש פחד מפחדים בכל מיני סרטים. וסרטי אימה שהם סצנות קלאסיות, שבהם יש למשל תנועות מצלמה שהן לא מוסברות, שהן בדרך כלל מייצגות את היצורים, או את הגנב, או את השודד, לא משנה, זה לא חייב להיות
מהצד
משהו.
מהצד שלו, העין שלו. כן.
אפילו לא, לפעמים אתה לא יודע. אתה יודע, תחשוב, תעצום עיניים רגע ותחשוב על סצנה שבה פתאום יש דירה, לילה, משפחה, ומצלמה שמטפסת לאט לאט במדרגות, ולא הסבירו לך אפילו point of view של מי זה.
נכון.
כן? אז זה מפחיד לכשעצמו. נכון. זה מלווה לא פעם במוזיקה אקסטרה דייגטית, שלא קשורה לעלילה, שבגיעה מבחוץ, שהבמאי כביכול, כן, היוצר מוסיף אותה. זה קלאסי, וגם בסרט הזה יש רגעים כאלה קלאסיים של סרטי אימה, שהן מולבשים על סרט שהוא בז'אנר של מדע בדיוני.
You found this laying there. No blood. No Dallas. Nothing.
ואיתנו מישהו שגם יודע הכל וגם אני באופן אישי מאוד מעריך אותו, והוא גם מבין המון באימה ומדע בדיוני, עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז, אורן הרי. אלן.
שלום יונתן, אם כי אתה יודע, זה כבר מעבר לחוץ, זה מחוץ לחוץ הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו.
חד משמעית. איך אתה מגדיר את הסרט הראשון של הנושא השמיני, כאחד שמכיר הרבה סרטי מדע בדיוני? למה הוא כזה חריג?
הוא, בהרבה מאוד מובנים הוא לא עד כדי כך חריג. אתה יודע, אם אתה מדבר על איומים מהיקום שבאים אלינו, והם כמעט תמיד, האיומים הם תמיד, כמעט תמיד בצורת החרקים, אתה יודע, הפסיכוזות הגדולות של המין האנושי. Mm-hmm. קודם כל, בואו נתחיל בדבר המובן מאליו, בלפטנט ריפלי, בסיגורני וויבר הנפלאה, כן. יש לנו פה גיבורה אישה. היא לא רק הבלונדינית הצובחת, הנתלית על זרועו של הגיבור המסוכס, ומקסימום בסצנה האחרונה היא תזרוק אליו את כלי הנשק שבו הוא יהרוג. היא בסרט אחר סרט, היא מתמודדת מולם כשווה מול שווים. כן. היא זו שהעלילה יושבת עליה בראש ובראשונה. אחר כך המרחב הדחוס והקלאוסטרופובי, שוב, זה נעשה גם במקומות אחרים, אבל פה זה שילוב מדהים של כל האלמנטים שמבוימים במקצוענות לעילה ולעילה, עם במאי גדול שבאמת קנה את שמו בעיצובים שונים ומשונים של העתיד, רידלי סקוט כמובן, גם בפרסומת הידועה למקינטוש ב-1984, ובלייד ראנר ומה לא. זאת אומרת, יש פה המון המון אלמנטים שלא כולם פורצי דרך, אבל השלם הוא גדול בהרבה מסך חלקיו. אבל שוב, הם לקחו את הנושא הזה של, הרי מדע בדיוני אימה זה דבר, או מדע בדיוני ופחדים, זה הולך גם בספרות וגם בסרטים, של שהולך אל הפחדים הכי בסיסיים שלנו, כן? שום דבר לא יכול לבוא מהמאדים, ובכל זאת הם מגיעים, כן? מלחמת העולמות, התסקית המיתולוגי והסרטים, ויומו של התלת רגל, ואותם שליטים, אותם אלה בפלישת חוטפי הגופות, קראו לזה, כן. עשו שני סרטים, מעוררי אימה ביותר, כי מה אנחנו? ואנחנו רואים את זה גם בסרט הזה, בנושא השמיני, הדבר המיתולוגי שאנחנו כולנו זוכרים, כן? היצור שמזנק מתוך קרביו של ג'ון הארט. כלומר, אותו יצור שמשתכן בתוכנו, הוא צולל לתוכנו ומשתמש בנו, בעלי התודעה, האדירים, הסגיבים, שליטי היקום בעיני עצמנו, משתמש בנו כמו שצירה משתמשת בגולם, כן? להשריץ בו את ביציה. הפחדים האיומים האלה כאן מבוטאים בצורה המיטבית. שוב, לטעמי, עשו סרטים כאלה לפני ועשו אותם אחרי, זה נשאר קנוני.
מה אם, בכל זאת, אתה יודע, פרשן פוליטי, פוליטי ויחסי חוץ. איך זה מסתדר? תמיד אמרו על סרטי מדע בדיוני שהם מין נייר לקמוס של יחסי ארצות הברית עם עם ברית המועצות או עם העולם החיצוני, אבל על פני כדור הארץ. איפה זה משחק?
זהו, אורן, דני מגזים?
איפה היינו בשנות ה... כלומר, בוא תחזיר אותנו רגע אחורה. איפה היינו בסוף שנות ה-70 מבחינת יחסי ארצות הברית וברית המועצות?
אוקיי, אז בוא נלך צעד אחורה. הסרטים באמת במבט לאחור די מגוחכים של שנות ה-50, כן, אתה בוודאי זוכר סרט שנקרא זם, הם, על נמלי ענק ואפילו גודזילה וכולי, כל זה עידן האטום. אנחנו הפחדים, וגם הגיבורי העל, שמתחילים לקבל את כוחות העל שלהם מזה שהם עברו בענן רדיואקטיבי, שהם קיבלו עקיצה מהכביש, כן, הפחדים מהמדע שפורץ את הכל, והנה, וזה הולך לקו שימשיך אל פארק היורה, ושורה של, כן. של פחדים אחרים, המדע שאנחנו יוצרים ישלוט בנו, טרמינטור וכו. עכשיו, הנושא של ארצות הברית, ברית המועצות, או המלחמה הזאת, המלחמה הזאת, אני חושב שזה פחות משחק בנושא של אליאן. המלחמה הזאת היא נמצאת ברקע של הרבה מאוד דברים אחרים, של המאבק הבין גושי והחרדה האיומה של אנחנו נותיר מדבר רדיואקטיבי ובתוכו ישוטטו כנופיות סטייל מקס הזוהם. בנושא הזה של המאבק הבין גושי, בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80, אפשר לטעון, ואתה צודק כאן, שהוא מגיע לאחד השיאים שלו. עם הבחירה של רייגן ב-1980, כאשר הוא מחדש את מרוץ החימוש, כאשר הוא קורא לגורבצ'וב, הפל את החומה הזאת, מר גורבצ'וב, הוא מתחיל במצב של אימות עם ברית המועצות, שמסובכת מבחינתה באפגניסטן, ועוד רגע יהיה צ'רנוביל, ויש אנשים שמשוכנעים שאנחנו נמצאים רגע לפני מאבק גרעיני. אחת התקריות שאנשים שוכחים אותה, אבל ב-1984, נאטו יוצאת לאחד התרגילים השנתיים, שזה נקרא Able Archer, תמרון צבאי. וברית המועצות משוכנעת, או משכנעת את עצמה, שהתמרון הצבאי הזה, כן, מי אמר מלחמת יום הכיפורים ולא קיבל, הוא רק מסווה לפלישה אמיתית של ברית נאטו. והעולם נמצא כפסע ממלחמה גרעינית, מהחשש הזה של כל צד מהצד השני. אתה יודע, אנחנו אומרים את זה כאילו, אנחנו אומרים מה, נפלתם על הראש, ברית נאטו חשבה לפלוש לברית המועצות, חשבה לפלוש לגוש הקומוניסטי, בעיניהם זה מה שעמד לקרות. הפחדים הם תמיד, אתה יודע, הפחדים מהחלל בסופו של דבר זה הפחדים שלנו. ואתה דני מכיר את זה מצוין, אתם מכירים את זה מצוין, האנשים באולפן, שכאילו כל הקטסטרופות של היקום, נגיד מלחמת העולמות 2012, מה לא, כל הזוועות האלה נועדו לדבר אחד ויחיד, לאחד איזושהי משפחה אמריקנית שהסתבכה בתוך עצמה, וההורים יצילו את הילדים והתחבקו בסוף הסרט. זה שמתו עשרות מיליוני אסיאנים, אפריקנים, אמריקה הלטינית, לא משנה. אבל תום קרוז או ג'ון קיוזק בסוף הסרט יחבק את אשתו וילדיו.
וריפלי את החתול שלה.
או, כאן את כבר מדברת, כאן זה, את מיסטר ג'ונס, זה משהו רציני.
אורן הארי, אתה פוחד כשאתה צופה בסרטים האלה?
פחד מוות.
וואו, אני קשה לדמיין את זה.
אז אני יכול להגיד לך, תשמע, שוב, לסרטי אימה, סגנון הסלשר, כן, הזוועות המודרניות, סטייל המסור והמנסרים מטקסס, וכל מיני בתולות אמריקניות, בלונדיניות, וגם כמה שרלילות, סליחה על הביטוי המכוער, שהן תרצחנה ראשונות כמובן, אתה יודע, כל מיני בני נוער שנטבחים בזה אחר זה, כן. זה אני לא רואה.
קודם כל, אבל יש לנו סקופ בתוכנית הזאת, עצם זה שאמרת את המילה הזאת, אורן הארי אומר אותה, זה כבר אצלנו סקופ.
אלוהים ישמור, אתה חייב עם ככה למחוק את זה, אתה יודע, מהרזומה. Anyhow. בנושא הזה של, אלה סרטים שאני לא רואה. עכשיו אני רוצה להגיד לך שאני... אבל גם בסרטים האלה שאני פוחד מהם, כן, אתה יודע, מהסרט מהאליאנס, בכל אחד ואחד מהם היה קטע שאני פחדתי. בטרמינטור לא, בסרטים אחרים לא, גודזילה זה בכלל
למה? תסביר לנו למה.
תכף אני אגיע לזה. וכל הסרטים האלה ביחד לא הביאו אותי לסף רבע מה פחד פלצות שהרגשתי כשאני ראיתי בסדרה המופתית עולם מופלא 2 את המרוץ לחיים ולמוות של איגואנה שנמלטת מהנחשים הרעבים או מעז שבורחת מנמר. כל אחד מהדברים האלה, כי פה זה אמיתי, אתה רואה את אדם ואתה צועק, כן, תברחי משם, תמלטי על נפשך, אתה גם לא יודע בעד מי להיות, אתה גם רוצה שדוב הקוטב ישרוד. לחזור לענייננו, למה אני לא פוחד מהמפלצות מחלקן? כי חלקן הן באמת מגוחכות מדי. זאת אומרת, גם בסרטים האלה אתה צריך שיהיה איזשהו משהו שמדבר אליך.
אני חושבת שמה שנורא מפחיד באליין, זה דווקא אמרת שאנחנו נלחם באיזושהי תבונה, ואני חושבת שמה שמפחיד פה זה שזה חיה שבעצם אין לה, לדעתי, תבונה. מה שמניע אותה זה רק הישרדות. זה
אבולוציה, אבולוציה בשיאה.
בדיוק. זה לא פה משהו בכלל שאפשר להגדיר אותו תבונתי או רציונלי או...
נכון. מסכים לחלוטין. הישרדות טהורה של קריש, של דינוזאור, שהוא כולו מלטאות וציד.
אבל הוא מכוון מטרה בצורה, הוא עושה את זה בצורה מתוחכמת.
אני לא בטוחה שהוא חושב שזה מתוחכם.
כן, אבל הוא פועל, יש לו אינסטינקט מתוחכם.
זה אתה, זה כמו שאנחנו אומרים, הביולוגיה, היצור הזה הוא מתוחכם, הציפור הזאת, הם לא מתוחכמים, אתה יודע, זה הטבע, אנחנו רואים בזה משהו מתוחכם.
אבל כן, אבל הם גם שכללו אותם עם הזמן. בסרט הראשון זה אך ורק הישרדות, בסרט השלישי הם כבר יודעים לפעול כדי לפרוץ את הכלוב שלהם. אתה יודע, אז עשו את זה כבר, אתה יודע, חיה לומדת לצורך העניין.
אורן הארי, אנחנו נשאר עם הפריים שלך מפחד מול סרט. צריך לראות את הסיטואציה הזאת מתישהו.
אתה מדמה את זה מול עיניך.
כן. אני מוכרח להגיד שזה מסב לנו פה הנאה מסוימת.
ואתה יודע מה? במפגש הבא נדבר על הסרטים שעולה דמעה בהם. אבל זה כבר סיפור.
וואו, זה כבר למתקדמים.
לגמרי.
אורן הארי, עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז, והאיש יודע הכל. תודה רבה לך.
תודה לכם, להתראות.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו ז'אנר, מאותו יוצר. מה אפשר להגיד במקרה הזה של אליאן?
אני מוכנה להיות פרקליט השטן ולהמליץ על 4. אני באמת חושבת שזה אחד הסרטים הכי מושמצים ברביעייה. אני חושבת שז'אן פייר ז'נה הוא במאי גאון.
אני גם חושב שזה סרט טוב.
הוא גאון, הוא מעצב מדהים של חלל, ואני חושבת שמה שמדהים ברביעי זה לא דווקא הסיפור, אלא איך שהסרט נראה.
נכון, ויזואלית הוא מדהים.
ויזואלית הוא בעיניי טוב פי כמה מהשני, לא מהראשון, כי הראשון באמת לא, אי אפשר בכלל לדבר על סרטים טובים ממנו, אבל אני חושבת שזה סרט מרהיב. הוא באמת פחות טוב, מבחינת התוכן שלו נכון, וגם מבחינת הסיפור, גם מבחינת הלילה, הכל נכון. אבל זה חוויה צפייה משוגעת, לתת לצרפתי להיכנס לנעליים של האמריקאים, ולהפוך להם את לעיר הילדים האבודים. זה מדהים.
דני?
אתה יודע, סרט הוא צומת. ואתם בחרתם מן הצומת לצאת ברחוב הז'אנר.
נכון.
או אפילו התת ז'אנר, הסייקל. ואני בוחר לצאת ברחוב הבמאי.
כן, בבקשה.
וללכת אחורה.
דני חייב תמיד להתחכם.
וללכת אחורה. מה שהביא את רידלי סקוט לסרט הזה, זה הסרט הקודם שלו. הוא לא היה... אתה יודע, זה סרט שהמפיקים יזמו, והם קראו לרידלי סקוט כי הם ראו את הדואליסטים.
כן.
שהוא סרט אהוב עליי מאוד. אני אוהב סרטים שעוסקים באנשים שיש להם רק פועל אחד. מה שמנחה אותם זה הפועל. הם רוצים לעשות משהו והם עושים אותו, עושים אותו, עושים אותו, עושים אותו, עושים אותו, עושים אותו, עושים אותו. המטרה היא הפעולה, והפעולה לא צריכה להשיג כלום מעבר לפעולה עצמה. ושם זה בעצם, לא קראו לסרט ההוא הנוקמים, אלא הדואליסטים. אנשים שמוכנים שוב ושוב 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 לצאת לדוקרב. זה סרט תקופתי. החזון הוויזואלי של הסרט הוא משובח. הוא כל הזמן שווה אותך העיניים שיש שם פעולה, ופעולה לא מתוחכמת מבחינה טכנולוגית, כי הדואליסטים משתמשים לרוב בחרב. זה מה שיש להם ביד, כן? והתמונה הזאת, היכולת להכניס אותנו לעולם מומצא, אומנם בעבר, לא עתידי, אבל אנחנו מכירים את העבר בערך כמו שאנחנו מכירים את העתיד, לא טוב יותר. והחזון הוויזואלי הזה הוא ששווה את עיני המפיקים, ואמרו לו, בוא, קח, תעשה סרט כזה. הוא עשה אותו ב-10-11 מיליון דולר, את Alien, והוא הכניס פי 10. לפעמים לא צריך להשקיע המון 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 כסף בסרט.
נכון, רק להגיד 11 מיליון זה ממש מעט יחסית לסרט עתידני כזה.
גם אז, זה לא הרבה כסף. וזאת הגדולה שלו. יש לו חזון ויזואלי, יצא מן הכלל. הוא רואה איך הסרט צריך לראות, הוא רואה תמונות, דיברנו על זה, יותר מתוכנית אחת. קולנוע, כותבים עם מצלמה.
ואני אהיה קצת בנאלי, אני פשוט אמליץ לכם לראות את הסרט השני בסדרה. אני חושב שאם רוצים אחד כזה, כמו הראשון, אז הולכים ל-Aliens, נכון? נוסיף וקראו לזה Aliens במקום Alien. אני חושב שמבחינה ויזואלית הוא קצת יותר מהוקצה מהראשון. שהראשון היה בו עוד קצת, היו רואים טיפונת את, את התפרים טיפה של המפלצת, כן. אתה יודע, אפשר טיפה לראות קצת את העשייה מאחורי הפלסטיק שם. אבל אני חושב שהסרט השני מפחיד מאוד מאוד, אולי אפילו טיפה יותר מהראשון. כן, כן. אז תראו, ואם אתם רוצים ממש למתקדמים, אז יש את כל מארז האליין הגדול, שזה ארבעת הסרטים, שמה שמיוחד שם זה שיש את כל גרסה ועריכה אחרת. ולמשל, הסרט הרביעי במספר, הוא ממש נראה אחרת, זאת אומרת שרואים את העריכה השנייה,
זה מטורף.
נראה פשוט כמו שני סרטים שונים. אז למי שרוצה, אז...
וגם זו עטיפה מהממת, פשוט ממש יש לי את זה בבית, ואני כל הזמן מסובבת את זה כדי לא לראות את היצור הירוק הזה מדבר.
כן, כן. תודה רבה לטכנאי שלנו, נדב זילברשטיין, תודה רבה לך ליאור אלפנט, שהיית איתנו.
שמחה.
ודני, אני מקווה שלא דוגר בך שום דבר, כי אנחנו צריכים אותך פה חי בשבוע הבא.
הדבר היחיד שדוגר בי זה החשק לפגוש אותך שוב בעוד שבוע.
זה משפט שצריך להגיד למנחה. אז זהו, תודה רבה לכם חברים, אנחנו נחזור בשבוע הבא עם פסטיבל כאן ומאסטרפיס חדש. להתראות.
להתראות.
ביי ביי.
This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.